ועברך מברכך, ומכוללך האור. ומכוללך האור, נברכו בך כל משפחות האדמה. רש"י אומר, כן, נברכו בך, אומר, על הפסוק הזה יש אגדות רבות, אבל זהו פשוטו. הפשט, מה זה נברכו? אדם אומר לבנו, תהיה כאברהם. מה זה תהיה כאברהם? קח דוגמה מאברהם אבינו. זאת אומרת, אדם רוצה לחנך את הילדים שלו, מה הוא עושה? תראה את הילד ההוא, זה צדיק הוא, תלמד ממנו. כל זה. אומר, ככה גם אברהם אבינו. העמים לומדים מאברהם אבינו. קוראים לזה בלשון שלנו וגם בהלכה, קידוש השם. מה זה קידוש השם? שאתה משמש דוגמה אישית. מה נקרא דוגמה אישית? במידות, במעשים, בתורה, כל דבר. זה אברהם אבינו. הוא דוגמה לכל האנושות כולה. כל האנושות כולה לומד, עד היום, לומדים מאברהם אבינו. זה הפשט כאן. אדם אומר לבנו, תהיה כאברהם. וכן כל ונברכו בחש במקרא, זה תלמד, נברכו, תיקח ממנו, כן. וזה מוכיח, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים, כאפריים, דוגמה, כמו אפריים ומנשה, כן. גם אנחנו מברכים, ישמחה אלוהים, כאפריים, כמנשה, אם היו ילדים טובים, אפריים ומנשה. אני מברך את הילדים, ככה מברכים את הילדים. תהיה כמו אפרים מנשה. פעם ראיתי ההפך בדיוק גם. מה ההפך מקידוש השם לחילול השם? מה זה חילול השם? שאדם גדול לא משמש דוגמה אישית. אז זה נקרא חילול השם. כן. פעם אתה רואה בחינוך הילדים, האימהות, האבות, אל תלך עם הילד ההוא. תראה איך הוא מתנהג. הוא לא טוב, הוא לא... תראה איך הוא מלוכלך, אל תהיה מלוכלך כמוהו. זה בסדר או לא?
לא, אמר את זה ככה?
אני לא אמרתי, אמרתי, ההורים, הם דואגים לילדים שלהם. הרחוב משפיע על בני אדם, אל תחשוב. אז הורים טובים אומרים, משה, תלמד מהילד ההוא איזה ילד טוב הוא, איך הוא מתנהג. אל תלמד מהילד ההוא. זה לשון הרע, אתה אומר. אבל מה לעשות, זה ההורים. זה נקרא קידוש השם או חילול השם.
זה פשוט זה עבלה. איך אפשר להגיד את זה
על
ילד קטן?
אתה לא צריך לשכנע אותי, אני משוכנע שזה נכון. אבל מה שאומר כאן רש"י, הוא אומר, נברכו בך כל משפחות האדמה, לוקחים ממך דוגמה. לוקחים דוגמה. ממי לא לקחת דוגמה? מדעש. עכשיו תגיד, למה הם חותכים את הראשים? מתחזרים?
הפירושה
מאיתנו. אה? הפירושה
מאיתנו.
מי? חותכים ראשים? אולי פעם בתנ"ך. כתוב, את הלל הזקן ראה ראש צף על המים. הוא אומר, אתה יודע למה אתה צף על המים? חתכת למישהו אחר את הראש. פעם זה הייתה תרבות, זה היה תרבות, היו חותכים ראשים. היום חזרנו לימי קדם, לצערנו הרב. אבל כולם יחזרו בתשובה בעזרת השם.
איפה עובר הגבול בין דוגמה אישית שלילית, כלומר, אל תתקרב לילד הזה, לבין
לשון הרע? זה היה חינם, צריך מאוד להיזהר. אפשר, אל תתנהג, אל תיקח, ההורים צריכים להיזהר. אחרת, אם ההורים של הילד השלילי ישמעו שאמרת עליו, כן. על זה, על הילד שלהם שהוא לא בסדר, אז הם יריבו אותם.
אבל מצד שני, אתה רוצה
לשמור
עליהם, על הילדים.
אתה נמצא דרך חיובית, לא דרך. על ידי שלילת הזולת, אתה... בכלל, כל דרך שבאים לשלול משהו, אז זה חיסרון. צריך למצוא דרך חיובית. נכון, סור מרע, אבל גם קודם כל עשה טוב. האדם צריך מאוד להיזהר לא לפגוע בזולת. לא פעם היא, לא פעם, יש סכסוכי משפחות אדירים בגלל הביטויים האלה שהילד שחרר אותו. במיוחד מחנכים, צריכים להיזהר. הם באים אל ההורים, אומרים, הילד שלך שובה, אבל לא מכין שיעורים, כל זה. אבל לפני זה צריכים להקדים. אני לא אומר את זה בשביל לפגוע בך או בילד. אני רוצה לתקן. לתקן, אכפתי, אכפתי, לתקן. זה משהו אחר. משניות. מה? לא, מה? כן. כן, אבל הבעיה היא לא הילד, הילד עצמו גם הוא פגוע, אבל בעיקר ברגע שההורים, מי שנוגע לילד הזה, הוא שומע שדיברו שלילה ושלילה על הילד שלו, אז הוא יכול ליצור מריבה הדבר, הוא יכול להזיק. הרי מה זה לשון הרע? לשון הרע זה התוצאה. אתה יכול להגיד את אותו דבר, זה יהיה בסדר, כמו חינוך. אתה שולל משהו, אבל אתה בשביל לתקן את זה. אבל אם אתה שולל משהו והתוצאה היא מריבה, זה כבר לא. צריך להיזהר מה זה. אני אגיד זה בצורה כזאת שלא... אם בא, אמרתי, אז אני אשמע, תשמע, באמת הילד שלך לא בסדר, אבל אני אומר, לא בשביל לפגוע בו ולא בך, אני רוצה שתקן את המעוות, כן. טוב, אנחנו במשניות. נכון, זה לא פשוט, רבי יוסף, עם ילדים. זה לא פשוט. מצד אחד רוצים להגן על הילדים, מצד שני צריך לדעת שגם הם ילדים. אנחנו בפרק ג' משנה ז' אנחנו עוסקים בנושא הזה הגדרת מה זה שדה שממנו מפרישים פאה, כן? המינימום, מה זה המינימום, מה זה? הכותב נכסיו, שכיב מרע זה אדם שהוא חולה מסוכן, שהוא הולך למות, זה נקרא שכיב מרע. אז הכותב נכסיו, שכיב מרע, זאת אומרת, הוא כותב את הנכסים, משאיר את הצבא, כן? הכותב נכסיו לאחר במתנה והוא שכיב מרע, הכותב הזה הוא חולה מסוכן שיהיה, אם השאיר לעצמו קרקע כלשהו אפילו מעט, כן? הוא עדים מטלטלים השאיר לעצמו, אלא שאגב המשנה הקודמת נקטע משנתנו קרקע אז עוסקים עוד פעם בסוגיה הזאת, מה זה המינימום של קרקע אז הוא, יש אדם אומר, אני אקחו את כל מה שיש לי בסדר. אבל הוא אומר, לא, אני אקחו, אבל אני משאיר לעצמי חלקה קטנה, שיהיה, עדיין הוא משאיר לעצמו. אז הכותב נכסיו שכיב מרע, שיהיה קרקע כלשהו, מתנתו מתנה. דהיינו, אם עמד מחוליו ואינו יכול לחזור בו, אינו יכול לחזור בו, ולומר שלא נתן אלא משום שחשב, שהוא עומד למות בחליו. מה שהוא נתן, נתן. שהוא יביא ושיער לעצמו קרקע כלשהו, גילה דעתו שהוא נתן לעצמו צ'אנס לחיות עוד. אחרת הוא לא היה נותן. שלא מחמת מיטה נתן, לראה זה כמתנת בריא, שאם קנו מידו את המתנה, מתנתו קיימת. אבל לא שיער קרקע כלשהו. אין מתנתו מתנה, למה? הוא חשב שהוא ימות, אבל הוא לא מת, מה לעשות? אז כאילו כל הנתינה הייתה על תנאי שהוא ימות. ואם הוא לא מת, אז מה קורה? חוזרת עליו, זה מה שהוא אומר. עיקר כלשהו אף על לא נכסים אחרים, כן, אין מתנתו מתנה, ואם עמד מחוליו יכול הוא לחזור בו, אפילו קנו מידו. הואיל ולא שיער לעצמו כלום, אומרים אנחנו את דעתו שלא נתן נכסיו, אלא מפני שהתייאש מן החיים, וחשב שוודאי ימות מחוליו, ורק על דעת כן נתן, ואם ימות יתקיים מתנה. ושכך, אם עברי, אין מתנתו מתנה. זה דבר אחד. הכותב נכסיו לבניו. כתב צוואה לבנים. וכתב לאשתו קרקע כלשהו, איבדה כתובתה. למה? הכותב נכסיו לבניו, יש מפרשים שמדובר כאן גם כמשכיב מרע שחילק כל נכסיו לבניו. ויש סוברים שהוא עדין בבריא. הרב שם הרמב"ם מבין, וכתב לאשתו קרקע כלשהו, כלומר שכלל גם את אשתו בין הבנים בחלוקת הנכסים, וכתב לה קרקע כלשהו שהיא יחד איתם. אז היא איבדה את כתובתה, מדוע? היינו שטר מתחייבות שכותב הבעל לאשתו בשעת הנישואים. לבתולה על 200 דינר, לאלמנה על 100. שתגבה בו מנכסיו, שיגרשנה או כשימות. ובא משנתנו ללמד שאם שיתף הבעל את אשתו בין בניו בחלוקת הנכסים, על ידי שכתב לה קרקע כלשהו, והיא שתקה ולא אמרה כלום בעניין גביעת כתובתה, אז כאילו זה התשלום. איבדה כתובתה, כלומר שאינה גובה כתובתה מן הנכסים הללו שכתב בעלה לבניו, שהרי נתרצתה לכך, היא קיבלה כבר כאילו את חלקה. ומחלה שיעבדו של הנכסים שקיבלו הבנים. רבי יוסי אומר, אם קיבלה עליה שהסכימה להיות שותפה בין הבנים, אף על פי שלא כתב לה קרקע, בכלל, גם כן כאילו הסכימה לזה ואיבדה כתובתה, של זה שנתרצתה להיות שותפה עם הבנים, וזה גילתה מילתה שזו, הסתפקתי בשותפות הזאת עם הבנים, לירושה. ויתרה על גביעת כתובתה. אורות. מי רוצה אורות? מי מעוניין באורות? אנחנו באורות זרומים בבלבולים, איסורים ממרקים. איסורים. מי שרוצה לדעת למה יש איסורים, בוא נראה. דף קוף כף דלת. הכל מתחיל מדמיונות. איך הוא אומר? שאלה איך אתה מדמה לעצמך, או חושב, או מרגיש את העניין של אלוקים. מה אתה אומר, אלוקים הוא נחמד או לא? מתי הוא נחמד? שהוא נחמד אליך. אבל כשהוא מסתיר פנים, שהוא לא נחמד כל כך, אז כאן מתחילה הבעיה. ואז אנשים, יש כאלה שהם נכנסים מדיכאון, יש כאלה שהם כועסים, למה? כי הוא כזה, אז גם הם כאלה. ראינו פעם שעברה, כן. מהאלוקים לומדים, בעצם אנחנו לומדים ממנו איך להתנהג. עיקר האמונה, בסעיף השלישי, כן. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. כן, לדעת ש... איך אומרים? הטוב שמך! מישהו התפלל כאן היום בוקר שחרית. אמרת, הטוב שמך? לא, אתה לא זוכר. הטוב שמך הוא לך? אני רואה ש... כבר שכחת רק אמרת. לא, לפעמים מתפללים ולא מתבוננים במה שאומרים. הטוב שמך, מה זה שמו של הקדוש ברוך הוא? שמו בגימטריה זה רצון. כמה זה שמו בגימטריה? 346, נכון? רצון, תעשו...
320.
אתה רואה? בגלל הגימטריה, הטוב שמך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, הרצון הטוב של אלוקים מתגלה בשמו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בעצמו לא אפשר להתמחשבה תפיסה בכלל, אבל מבחינת הרצון הטוב מתגלה בקדוש ברוך הוא. עכשיו, שאלה איך אתה מתייחס לזה, זה מה שהוא אומר. עיקר האמונה בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב של האדם המאמין, המתפלל וכו', הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. זאת אומרת, כל הטוב וכל מה שאנחנו זוכים לאיזה הערה או משהו כזה, זה ניצוץ בטל לגמרי לעומת מה שזה באמת נאמר. ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. זאת אומרת, הטוב האלוקי הוא אינסופי. ואם אנחנו פעם אכלנו גלידה, מי שאחר כך עם גלידה, היה טוב או לא טוב? זה ניצוץ מהטוב. מי שעשה פעם שבת, קראת על השבת מה? הטוב, עונג. זה רק ניצוץ מהטוב שלו. צריך לראות, הכל יחסי. ואם אומרים על דבר הטוב או על דבר החסד, המשפט, הגבורה והתפארת, כל מה שהוא חיים, פאר וחיים, על דבר האמונה האלוקית, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. טוב, כן, צריך תמיד לזכור שכל ההשגות שלנו, כל הקליטות שלנו, כל זה, זה, זה ניצוצות, זה אפוס קצר של משהו. גם כל השמות והכינויים של האלוקים, בין העבריים, בין הלועזיים, אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכאם מאור הצפון. ברגע שהאדם אומר, שם השם מדבר אליו, אז זה גם כן ניצוץ. כשהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים. תראו, כאן יש ביטוי מאוד חריף. כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. אם אתה מגדיר את אלוקים, זאת אומרת, אתה מוקדם מאוחר גם תגיע לידי כפירה. לא פעם, ילדים, נערים, מתווכחים על אלוקים. איך אתה מגדיר את אלוקים? תגדיר לי את אלוקים. זה מבלבל אותם לגמרי, מגיע את אלוקים כמות כאלה. אפילו הגדרת השכל ורצונו, אפילו האלוקות עצמה, בשם אלוקים, גם המילה אלוקים, כן? זה הגדרה. ובלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם קיים רק אזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה היו גם הם מביאים לידי כפירה. זה צריך לדעת. אנחנו מבטאים את האלוקים שם השם, יש 10 שמות, אבל כל מה שאנחנו מבטאים, כל מה שאנחנו רואים, אותיות וכל הדברים האלה, זה לא מבטא, זה לא מגדיר את אלוקות. נותן לנו איזה ניצוץ, איזה הערה מרצונו, מגבורתו, ממשהו, אבל לא, זה לא הכל, בסדר? למה לפעמים, פעם, לפעמים באים אנשים שאומרים הזיות, נקרא, הזיות בפסיכיאטריה. אז מה זה הזיות, אתם יודעים? דמיונות. יש לו אורות, הוא בא באורות, אז הוא מגדיר, הוא לא אומר, אבל הוא מגדיר בנפשו, הוא אומר, ראיתי את אלוקים, גלעתי אלוקים.
הייתי
את השוחה בים. אנשים האלה אומללים, למה? אחרי זה פתאום הכל נעלם. מה, נעלם לו אלוקים? כאילו הוא המציא את אלוקים, שהחוויה נהפכת לאלוקים. וזה חמור מאוד הדבר הזה. אנחנו נלמד בהמשך בעזרת השם. יישר כוח.